שלום, המהר"ל מפראג מהווה מפנה. טוב, כמו כל גדולי ישראל שתמיד מהווים מפנה. המהר"ל מפראג פועל כדור וחצי, שני דורות אחרי גירוש ספרד, כשהמרכז של היהדות עובר אל מזרח אירופה. מלבד המרכז שמתפתח באימפריה העות'מאנית, ארץ ישראל וטורקיה, אבל מבחינה מספרית יש פתאום עלייה דמוגרפית גדולה מאוד. ביהדות פולין, אשכנז, אחר כך רוסיה והונגריה, והמהר"ל מפראג מהווה את הביטוי הבשל של ההתפתחות של היהדות במרחב החדש. הוא היה רב בפראג, כפי ששמו מעיד עליו, אך גם בעיר פוזן, והמהר"ל היה מספר פעמים הרב של פראג. זה מראה שהוא היה אישיות חזקה. אם הוא היה מספר פעמים הרב של פראג, כנראה שבאמצע הוא הפסיק להיות הרב של פראג, אולי בגלל שלא כל כך אהבו את תקיפותו. בכל מקרה, המהר"ל הוא המסכם הגדול של היהדות בכל אופני מחשבותיה. הוא תכנן לכתוב סדרה של ספרים שמבארים את כל יסודות היהדות. לפי הפסוק, לך השם הגדולה והגבורה והתפארת והנצח וההוד, ככל בשמיים ובארץ. לך השם הממלכה. ספר הגדולה, שהוא כנגד ספר השבת, עניינו לדון על בריאת העולם. הספר הזה לא הגיע לידינו, וספק גדול אם נכתב אי פעם. הספר השני, הגבורה, על הניסים, על ההתערבות של הבורא בעולם הטבע, כנגד חג הפסח, זה ספר גבורות השם שהגיע לידינו. הספר השלישי, תפארת ישראל, והתפארת, זה מתן תורה, על נושא ההתגלות של הבורא אל האדם. ספר הנצח, נצח ישראל, על סוד ההיסטוריה, כנגד תשעה באב. וספר ההוד, על בית המקדש וחג הסוכות, וספר שמיים וארץ, הראש שנה ויום הכיפורים, שני ספרים אלה כנראה לא נכתבו מעולם. אבל לכל פנים, למהר"ל יש שיטה כוללת, וזה אחד הדברים המרתקים אצלו, שהוא עוסק בכל התורה כולה. מלבד זה, הוא כתב גם שני ספרים חשובים על חנוכה ופורים, נר מצווה ואור חדש, וגם חיבור על רש"י, על התורה, גור אריה, וספר דרך חיים על מסכת אבות, שייתכן שהוא גם הספר העיקרי של משנתו של המהר"ל, גם ספר נתיבות עולם על 33 נושאים שונים, וגם ספר יסוד בהבנת המהות של התורה שבעל פה והספרות של חז"ל, הנקרא בשם באר הגולה. כל זאת כמובן מלבד דרשותיו על שבת תשובה, שבת הגדול, ודרוש על התורה, דרוש על המצוות, ועוד ועוד חידושי אגדות, והערות על הש"ס, ועל הטור, ועוד ועוד. אבל המהר"ל בעצם הוא מי שבא במגע גם עם ההתפתחות התרבותית והמדעית של זמנו. הוא בא למשל בקשר עם גדולי האסטרונומים של זמנו, עם טיכו ברהה, תלמידו של קופרניקוס, ותלמידו של המהר"ל, רבי דוד גנץ, כתב ספר הנקרא בשם נחמד ונעים באסטרונומיה, שבו הוא מספר גם על השיחות שהיו לו עם יוהן קפלר, תלמידו של טיכו ברהה, בענייני אסטרונומיה. כמו כן, המהר"ל דרש את התחדשות הלימוד של התורה, עזיבת הפלפולים וחזרה אל לימוד המשנה. לשם כך הוא גם ציווה על תלמידו רבי יום טוב ליפמן הלר לכתוב פירוש חדש ולמדני על המשנה, הוא הספר תוספות יום טוב. גם תלמידו רבי דוד גנץ, שכבר דיברנו עליו, כתב ספר היסטוריה, צמח דוד, על פי ציוויו של המהר"ל מפראג, כך שאנחנו רואים שהמהר"ל יצא גם מדלת האמות של ההלכה והתעסק גם בתרבות כללית, מלבד מה שהוא נפגש עם הקיסר של גרמניה, רודולף השני, באותם הימים שהיה בפראג, ועמד בקשר עם חכמים נוצרים. על יסוד זה גם נכתבו מספר ספרים שיוחסו למהר"ל על שיחות שלו עם נוצרים, אבל זה לא היה ולא נברא. כמו כן, מתהלכת מסביב למהר"ל אגדה מופלאה, האגדה של הגולם שהמהר"ל מפראג יצר על פי אותה אגדה. אין אנחנו יכולים לדעת בוודאות אם אכן הדברים התרחשו עם לאו. על כל פנים, העצם קיומה של ההגדה הזאת מראה על המרכזיות של משנתו של המהר"ל מפראג, שבה יש עדיין שימוש בשפה הסקולסטית, השפה של הפילוסופיה של ימי הביניים, אבל כדי לבטא מסרים שבעצם חולקים על הפילוסופיה, והם מפנים את הדרך לתורת הקבלה והשגרת רעיונותיה אצל ההמון. למהר"ל מפראג מיוחסת האבהות, אפשר לומר, לשתי תנועות בישראל. גם לתורת החסידות, שבחלקה הגדול לקחה רעיונות מן המהר"ל מפראג, במיוחד הרעיון של הביטול ושל הנוכחות האלוהית בכל, וגם של תורתו של הגאון מווילנה ובית מדרשו. שני הבתי מדרש האלה מוצאים את שורשיהם במשנתו של המהר"ל מפראג. שלום.